sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, ט"ו בשבט, תשפ"א, מסכת פסחים, דף ס"ח. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, וגם הבוקר הזה בסייעת הדשמי, ט"ו בשבט תשפ"א, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ראש השנה לאילנות, כאמור במשנה הפותחת את מסכת ראש השנה, ונוהגים האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות לכבוד שמו של יום. כך אומר התיקון יששכר, ובא במגן אברהם ובמשנה ברורה. וכן יש נוהגים בספרד ויש עושים לימוד באותו הלילה, דהיינו שלומדים משנה או זוהר, המדבר בעניין אותו הפרי ואחרי כן מברכין עליו. יש ספר מסודר על זה הנקרא ספר פרי עץ אדר, אלו הם דברי כף החיים. ומהדרים באכילת פירות ארץ ישראל, ומפירות שארץ ישראל נשתפכה בהם, לקיים מה שנאמר בספר ירמיה, פרק למד א', פסוק כף, הציבי לך ציונים, שהיום הוא ראש השנה לאילן לגבי תרומות ומעשרות, שאין תורמים ומעשרים משנה זו לחברתה וכן לשביעית, למאן דאמר שפירות שיחנתו מראש השנה דשמינית, הט"ו בשבט דשנה שמינית, חלה עליהם קדושת שביעית, ולעורלה ולביקורים. וראה במשנה ברורה שכתב שאין מברכים על האתרוג שהחיינו. כך כותב הגאון האדרת בנפש דוד, הנהגת תתוו, ביום ט"ו בשבט למדתי הלכות מעשר מספר הרמב״ם, ובמסכת ראש השנה, דף י"ד עמוד ב' והלאה, וחזרתי לחדש דבר מה כערכי, ויהיה חשוב כקיום המצווה במעשר אילן, והתפללתי להשם, שיזכני באותה המצווה בפועל ממש מהתורה. ומאז נראה לי, שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בו תחנון, ולהזכירנו מצוות הפרשת מעשר אילנות וכו'. אף על פי שט"ו בשבט נקרא ראש השנה, לא נקרא כן אלא לעניינו. אין בו לא איסור מלאכה ולא משתה ושמחה ולא זכר בתפילה. הוא נקרא ראש השנה לעניין מעשר פירות האילן. אף על פי כן משנים בו מעט משאר ימים שינוי למעליותה ונוהגים קצת יום טוב. אין אומרים בו תחנון בתפילת שחרית ולא בתפילת המנחה שלפניו, כיוון שמעלת היום מתחילה עם הערב, ואין עושים בו הספד למת ומחל בשבת, אין אומרים אב הרחמים שיש בו הזכרת נשמת המתים. ונוהגים בו להרבות באכילת פירות ארץ ישראל ולהדר לאכול פרי חדש עדיין לא אכלו בשנה זו כדי לברך עליו שהחיינו. ומה בין ראש השנה הזה לראש השנה השני המופיע במסכת ראש השנה של אחד באלול שאין עושים בו שינוי של היכר יום טוב כלל, ראש השנה למעשר בהמה, ואילו בט"ו בשבט משנים מעט לפי שיש בראש השנה הזה ואין שבח ארץ ישראל, כי ביום זה מתחדש כוח האדמה שבארץ ישראל להניב תנובתה ולהוציא פירותיה ולהראות שפחה, ורוב שפחה של ארץ ישראל על פירות האילן. ככתוב, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, הרי שפחה של ארץ ישראל בשני מיני דגן וחמישה מיני פירות האילן. דבש האמור כאן, דבש תמרים הכתוב מדבר. יום שאדמת ארץ ישראל מחדשת בו כוחותיה להוציא שמנה ודובשה. יום של שמחה הוא לישראל, נוחליה, אוהביה ומצפיה. כשישראל אוכלים מפירות הארץ ונהנים מטובם, הרי הם מברכים עליהם תחילה וסוף. למי שינחילם ארץ חמדה זו ומתפללים אליו שיחדש נעוריה ונעוריהם כמקדם. וככל אשר הבטיח לאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב. ככתוב באותה פרשה שמדברת בשפחה של ארץ ישראל, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. עוד טעם שראש השנה לאילן הוא גם שעת תפילה ודין גם לאילן, שכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא. שבכל תחילת הצמיחה של כל אחד מברואיו הוא סוקר את כל עיתיו, עד סוף כל מעשיו, ואז עת תפילה היא לבקש על הצלחתו. והתורה משלה את האדם לעץ השדה, הרי שיום זה מעין יום הדינו, גם לאדם שנמשל כעץ. וזהו אופייה של אומה זו של ישראל, שהם שמחים ביום של דין, יצא הדין כאשר יצא, ובלבד שיראו הכל שיש דין ויש דיין, ופני שישראל אוהבים דין ושמחים בו, לכן הם יוצאים זכאים בדין. ט"ו בשבט תשפ"א, ובשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלנאי והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, היום הזה. מצווה ריש עין גימל שלא יישא כהן גדול אלמנה משורשי המצווה לפי שיש בנישואיה אלמנה מחשבות זרות כאין מה שאמרו זיכרונם לברכה. במסכת פסחים מסכתנו בדף קוף י' ב' עמוד א' שבחור שנשא אלמנה שלוש דעות במיטה. זוהי המצווה ה-273 מתוך ה-613 מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף סמך זין במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה מניין נלמד שקורבן הפסח וקורבן התמיד דוחים את הטומאה. והתשובה, קורבן התמיד נלמד בגזרה שווה מהפסח, הוא הפסח למסקנה וממה שכתוב איש איש כי יהיה תמה, ללמד שבציבור אינו כן ועושים בתומה. וממה שכתוב לנפש, להחמיר בשאר תומות מוכח שאיש איש בא להקל בתומת ציבור. שאלה שנייה, האם מצורע שנכנס למחנה ישראל לוקה ומדוע? והתשובה לרבי שמעון אינו לוקה, כיוון שנלמד מבדד ישב לנתק לעשה. ולרב יהודה לוקה, שנצרח לו פסוק זה, ליתן לו מחנה של אישי לשילוחו. שאלה שלישית, מדוע נכתב בפסוק וכל צרוע וכל זב, הרי אפשר ללומדה מתממת, והתשובה, לרבי שמעון ליתן מחנה שני לזב ומחנה של אישי למצורע לשילוחם, ולרבי יהודה ללמד שאם נכנסו בפסח הבא בתומה, אינם לוקים. שאלה רביעית, מדוע ראייתו הראשונה של זב מתמה גם באונס, אומר רשי, כיוון שהוקשה ושוותה לקרי שמתמת תומת ערב גם באונס. שאלה חמישית, במה חמור זב ממצורע? והתשובה, במה שמתמה משכב ומושב, אילו מצורע מתמה אותם רק לתמה אוכלין ומשכין, ולא בתומה חמורה. שאלה האחרונה על דף סמך זין הייתה, מה ששנינו שבעל קרי כתמה שרץ, לעניין מהו ומה מלמד, התשובה לרבי יוחנן שאינם שווים לשילוח, אז צריך לומר שהוא לעניין תומה, וללמד שמתמה גם באונס. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך זין במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ט"ו בשבט תשפ"א, יום חמישי בשבוע, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-860 דף סמך ח' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך זין עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר מר זב וכל זב לרבות בעל קרי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נהל ביארה הגמרא בדברי רבי שמעון, שמרבים מהמילה וכל שנאמר בתמי מת את תמי שרץ, ומהמילה וכל שנאמר בזב מרבים את בעל קרי. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי שמעון. אמר מר ובא לאל מה שהתבהר בדעת רבי שמעון שדורשים זב, וכל זב לרבות בעל קרי. אומרת הגמרא דעת רבי שמעון זו מסייע לי מסייעת לו לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה, ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, ממחנה שכינה וממחנה לוויה. של הדין השני שאמר רבי יוחנן יש סיוע ממה שהתבהר בדברי רבי שמעון שבעל קרי משתלח ממחנה לוויה כדין זב. בשני הדינים הללו שמחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, אינם מעניין אחד, אלא שאת שניהם שמע רבי יוחנן מרבו ביחד, ולפיכך גם אמרם ביחד. ומבאר המערשה שדברי רשי כאן נאמרו לפי האב והאמינה בגמרא שם, לכמן בדף פיוו עמוד א', שכוונת רבי יוחנן למחילות הפתוחות לעזרה שהיא מחנה שכינה, וכיוון שבעל קרי אסור במחנה זה, הרי שאינו רשאי להגיע לפתחן כדי להיכנס עליהם. אבל לפי מסקנת הגמרא שם מפרש רשי, שכוונת רבי יוחנן למחילות הפתוחות להר הבית. ועל כן כתב שמאחר שלא התקדשו בקדושת מחנה לוויה שבעל קרי אסור בו, הוא רשאי להיכנס בהם כשפתחן סמוך לצד ירושלים. ואילו התוספות ריד כן מבאר את הקשר שבין שני הדינים הללו, של מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה ובעל קרי משתלח חוץ לשתי המחנות. והקשר הוא שרבי יוחנן בא לבאר את המשנה במסכת תמיד בדף חפי עמוד ב' האומרת, שמי שהראה לו קרי בבית המוקד שם נהגו הכהנים לישון, הכהנים ששמרו על המקדש, אז מי שהראה לו קרי בבית המוקד יוצא והולך במסיבה במחילה שתחת המקדש של חוץ לשני המחנות. שהטעם שהותר לו להיות במחילה אינו משום שהוא מותר במחנה לוויה, כי בעל קרם משתלח חוץ לשני מחנות, אלא הטעם הוא משום שהמחילות לא נתקדשו. וכאין זה כתב במשנה למלך, ברמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ג', והוסיף שייתכן שרב יוחנן גם למד שני דינים אלו מהמשנה במסכת תמיד, ולכן סמכם זה לזה. שמכך שאמרו שיוצא דרך המסיבה מוכח שיש חילוק בין הר הבית למחילות שתחתיו. וכן מוכרח שבעל קרם משתלח גם ממחנה לוויה, שאם לא כן, כלל לא היה צריך לצאת דרך המסיבה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מיטיב, והקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י' א'. בעל קרי הרי הוא כמגע שרץ, הרי הוא כמי שנגע בשרץ. מה אליו? מהי כוונת המשנה? האם אין כוונתה להשוותם לעניין מחנותם? שכשם שתמי שרץ משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בעל קרי, ושלא כדברי רבי יוחנן. ואף על פי שהובה לאל שרבי שמעון סובר כמותו מכל מקום, הרי משנה זו היא סתם משנה, שהדין שבה נאמר בסתם, בלי שיוזכר שם אומרו. ורבי יוחנן עצמו סבר שהלכה כסתם משנה, כמבואר במסכת שבת בדף מ"ו עמוד א'. מתרצת הגמרא, לא זוהי כוונת המשנה, אלא כוונתה ששווים הם לעניין משך תומתם, שאינם תמאים שבעה ימים כזב ותמא מת, אלא תומת ערב בלבד. יום אחד. שווה הגמרא ומקשה, וכי ניתן לבאר את המשנה לעניין משך תומתם? והרי אי תמא שרץ תומת ערב כתיב בי, תומת ערב נאמרה בו בפירוש, כנאמר אלה התמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם מתמא עד הערב, והי ובעל קרי תומת ערב כתיב בי, תומת ערב נאמרה גם בו בפירוש, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו ותמא עד הערב. ולא מסתבר שתשמיעינו המשנה דינים המפורשים בתורה, אלא להביא לוודאי צריך לומר שכוונת המשנה להשוותם לעניין מחנותם של תמאים אלה. שכשם שתמי שרץ משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בעל קרי, ושלא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא, לא, לעולם כוונתה להשוותם לעניין דין תומתם, והקמה שמלן. וזה מה שבא להשמיענו, לבעל קרי כמגע שרץ. מה מגע שרץ? כשם שמגע שרץ מתמא את האדם גם באונס, כגון שנפל עליו שרץ מת שלא ברצונו, אף בעל קרי מתמא, נתמא גם באונס, כגון שראה קרי מחמת ריבוי אכילה ושתייה. שווה הגמרא ומקשה על דברי רבי יוחנן, מיטיבי הקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן, שנינו בהמשך אותה משנה, בועל נידה הרי הוא כתמי מת. מבררת הגמרא, למאי? לעניין מה השוותה אותם המשנה? אילה אימא לתומתם, אם נאמר שלעניין זמן התומה, הרי אי, תמי מת, תומת שבעה ימים כתיב בי. תומת שבעה ימים נאמרה בו בפירוש, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים. והי ובועל נידה תומת שבעה ימים כתיב בי, גם בו נאמרה במפורש. ואם שחוב ישכב איש אותה, ותאי נידתה עליו ותמי שבעת ימים. ולא הוצרכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. אלא לו, אלא ודאי כוונת המשנה להשוותם לעניין מחנותם, שכשם שתמי מת משתלח רק ממחנה שכינה, כך גם בועל נידה. והסברה בזה, אומרים התוספות במסכת יומא בדף ו' עמוד א', דיבור המתחיל סיפה, שאומנם בועל נידה דינו כמותה לעניין מה שנאמר בפירוש, אבל לעניין מה שלא יתפרש בפסוק, יש לנו לדמותו לתמי מת, שמאחר שתומת שניהם היא תומת מגע. ומידי סיפה, מתוך שבסיפה של המשנה לעניין מחנותם אבי, מדובר לעניין מחנותם, משמע שבריש הנמי, גם בריש על עניין מחנותם מדובר, ולא לעניין התומה באונס. כפי שניסתה הגמרא להעמיד לאל, בתירוץ הקודם, בדף סמך זין עמוד ב'. אם כן חוזרת הראיה שבעל קרי משתלח רק ממחנה שכינה כמגע שרץ, ולא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא מדעיריה וכי ראיה היא זו. הכדעיתה והכדעיתה. זו כפי שהיא וזו כפי שהיא. כלומר, ייתכן שהרישה של הברייתא עוסקת באופן ההתמות, ואילו הסיפה עוסקת בדין שילוח התמאים. עוד קושיה מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מיטיב, והקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו בברייתא בעניין שילוח התמאים, מצורע חמור מזב במה שמשתלח ממחנה ישראל, וזב חמור מתמא מת במה שמשתלח ממחנה לוויה. יצא בעל קרי שתמא מת חמור ממנו. מבררת הגמרא, מהי יצא בעל קרי שתמא מת חמור ממנו? מה כוונת הברייתא באומרה יצא בעל קרי שתמא מת חמור ממנו? לאו, האם אין הכוונה שיצא מכלל זב שמשתלח גם ממחנה לוויה ובא לכלל תמי מת שהותר במחנה זה? דעה שהרי תמי מת חמור ממנו מבעל קרי, שתמי שבעת ימים, בעוד שבעל קרי תמי רק עד הערב, ומותר במחנה לוויה, וכל שכן בעל קרי הקל שיהיה מותר בו. וסוברת איפה הברייתא שלא כדברי רבי יוחנן, שאמר שבעל קרי משתלח חוץ לשתי המחנות? מתרצת הגמרא, לא זוהי כוונת הברייתא, אלא כוונתה שיצא בעל קרי ממחנה מקום מושבו של תמי מת ונכנס למחנה זב, מקום מושבו של זב, כלומר שמשתלח כזב משתי מחנות, ואף על גב דתמי מת חמור ממנו, ומותר במחנה לוויה, והכלל הוא שככל שהתאומה חמורה יותר, השילוח חמור יותר. מכל מקום יצא בעל קרי מכלל זה, ואף שתאומתו קלה, הרי הוא חמור מתממת להיעשר במחנה לוויה כזב. וטעם הדבר, מאחר שיש שני תמאים שלא התפרש דינם, והם בעל קרי ותמי שרץ, ויש שני ריבועים בעניין שילוח מחנות, ריבוי אחד שכתוב וכל זב, והריבוי השני וכל תמי לנפש, למי דדמי לי מדמין עלי, מדמים כל תמי שלא התפרש, לתמי שהתפרש ודומה לו, ומאחר שבעל קרי דומה לזב שהתאומה יוצאת עליו מגופו, הרי הוא משתלח כמותו ממחנה לוויה. ואילו תמי שרץ דומה לתמי מת, שנטמע במגע כמוהו, ולפיכך משתלח כמותו ממחנה שכינה בלבד. מביאה הגמרא לימוד נוסף שבעל קרי משתלח ממחנה לוויה. תני תנא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות, את הברייתא הזו קמי לפני דרב יצחק ברב דימי. מה שנאמר בתורה בספר דברים פרק חב ג' פסוק י' לגבי בעל קרי, כי יבך האיש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, זו מחנה שכינה שהוא משתלח ממנו. והמשך הפסוק, לא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה לוויה, שגם ממנו משתלח. מכאן לבעל קרי, אם נטמע בעזרה, שיצא חוץ לשתי מחנות אלו. מקשה הגמרא אמר לרב יצחק ברב דימי, למי ששנה בפניו את הברייתא, אקתי לא איילתי, אפיקתי. כלומר, לפי הברייתא הזו, תחילה נאמר בפסוק שהנטמע במחנה שכינה צריך לצאת ממנו, וממילא נמצא שנכנס למחנה לוויה. שהרי מחנה לוויה מקיף את מחנה שכינה מכל צדדיו. ואילו המשך הפסוק מזהירנו שלא ייכנס כלל למחנה לוויה, ומשמע שמדובר כשעומד מחוץ לו. וזה לא מתיישב בלשון הפסוק, וזה מה שתמר רב יצחק ברב דימי. עדיין לא דנת בכניסתו למחנה לוויה, וכבר אתה דן בו כאילו יצא ממנו? לישנה אחרינה לשון אחרת בנוסח התמיה הזו, של רב יצחק ברב דימי. העקתי לו הפיקתי, הילתי. הרי כשציווה עליו הכתוב לצאת ממחנה שכינה, הרי הוא נכנס למחנה לוויה, ועדיין לא יצריכו הפסוק לצאת ממחנה לוויה, וכבר הוא דן בכניסתו אליו ומזהירו על כך, כאילו הוא עומד מחוץ לו. תרץ את הגמרא אל האימה, אמור בלשון הברייתא, ויצא אל מחוץ למחנה האמור בפסוק, זו מחנה לוויה שהנטמע בו מצווה לצאת ממנו. ולא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה שכינה, שבצאתו ממחנה לוויה מזהירו הכתוב שלא ייכנס למחנה שכינה. מחנה שכינה נקרא תוך, כיוון שמקומו באמצע המחנות, כפי שמצינו שהפסוק אומר, ועץ החיים בתוך הגן. ותרגם האונקלוס במציאות גינתה. אבל אילו נאמר רק ויצא אל מחוץ למחנה, היינו מעמידים בנטמע במחנה שכינה שחייב לצאת ממנו, אבל לא היינו יודעים שאף ממחנה לוויה עליו לצאת, ולפיכך נזכרו כאן שני מחנות. מקשה הגמרא על הדרשה של הברייתא, מת כפלה רבינה, הקשה רבינה על דברי הברייתא, מניין לנו ללמוד מהפסוק שילוח בעל קרי ממחנה לוויה? אימה אידי ואידי, אמור ולמד בפסוק, שזה וזה, כלומר שני הציוויים שנאמרו בו, נאמרו לאסור את שהיית התמה במחנה שכינה, ולהשמיענו לעבור עליו שעובר עליו התמה בעשה, שנאמר, ויצא, אז אם אינו יוצא הוא עובר בעשה, ובלא תעשה, עובר גם בלא תעשה, של ואל יבוא. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם זו כוונת הפסוק, לאם הקרא, היה לפסוק לומר, ויצא אל מחוץ למחנה, ולא יבוא אל תוך. והיינו לומדים, עשה ולא תעשה לבעל קרי במחנה שכינה. המילה המחנה, למה לי לכותבה? אלא שמה מינה מוכח מכאן, שבא הפסוק ליתן להוסיף לו לבעל קרי מחנה אחרת לשילוחו, לומר, שמשתלח אף ממחנה לוויה. רש"י בחומש דברים, פרק חב ג' פסוק י' כתב, שמהפסוק הנזכר לומדים שיש עשה מהמילה ויצא, ויש לא תעשה מהמילים ולא יבוא, בכניסת בעל קרי שאסור לו להיכנס למחנה לוויה, וכל שכן למחנה שכינה. ולכאורה זה לא כמסקנת הגמרא כאן, אבל יש לומר בכוונת רש"י, שהעשה נאמר על מחנה שכינה, ועליו נאמר על מחנה לוויה, וכל שכן שנכנס במחנה שכינה מתחייב בלב. כך מסביר הרי"ם על רש"י. ואילו האור חדש תראה שרש"י פירש במסקנה, שאיתור המילה המחנה מלמדנו שהעשה ועליו נאמרו לגבי מחנה לוויה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק בדף ס"ה עמוד ב', אילו דברים בפסח, אילו דברים הנצרכים בהקרבת קורבן פסח שדוחים את השבת כשחל י"ד בניסן בשבת, כמו השנה בעזרת השם, תשפ"א, הם נעשים על אף שהם מלאכות האסורות בשבת, שחיטתו וזריקת דמו על המזבח שלא ניתן לדחותם למוצאי שבת, ומיחוי קרביו, ניקוב מעב בסכין, כדי להוציא את הלכלוך מתוכם, שצריך לעשות זאת ביום השחיטה כדי שלא יסריחו. מבארת הגמרא מהו מיחוי קרביו, מבארת הגמרא רב הונא אמר שמנקבן את המעיים בסכין לרוקן אותם מהלכלוך שבתוכם כדי שלא יסריחו עד הערב. ולשון מיחוי הוא מצד שמוציא את הפרש הרכה שנמחת נמאיסה בתוך המעיים, או מלשון ניקו וחבלה מצד שחובל בהם. כנאמר, תמחה את זכר המלאק. חייה ברב אמר, הכוונה היא לשירקא דמעיה, הליכה שעדוקה במעיים, דנפקא אגב דוחקא דסכינה, שיוצאת על ידי דחיקת הסכין עליהם, ואף פעולה זו הותרה בשבת. ומחוי היינו התעסקות עם דבר בזוי, כפי שתביא הגמרא בהמשך. ומשמע שלפי רבונה לא יקלו עד כדי כך להתיר זאת בשבת. מבארת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מה הייתה עמד חייא ברב? מה נימוקו של חייא ברב לפרש כך את המחוי שבמשנה? לכתיב נאמר לגבי הצדיקים לעתיד לבוא בספר ישעיה פרק ה' פסוק י' ז', וחרבות מיחים גרים יוכלו. שואלת הגמרא, מהי משמע כיצד הוא לומד מהפסוק הזה? עונה הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, על פי מה שתרגם רב יוסף את הפסוק הזה בשם רבי יונתן בן עוזיאל, שרב יוסף היה בקי בתרגום הנביאים שלו, כאמור ברש"י במסכת קידושין בדף י"ג עמוד א', ונכסיהן דרשעיה צדיקיה יחסנון, ואת נכסי הרשעים ירשו הצדיקים. חורבות מייחים, היינו בתי הרשעים שיחרבו. יאכלו גירים, היינו הצדיקים, שעתה הם כגירים בעולם הזה. ומכאן שהרשעים נקראים מייחים על שם שהם רעים וסנועים, לפיכך מתפרש המחוי שבמשנה כסילוק הליכה המאוסה והבזויה ממעי הקורבן. ואומנם בספר ישעיה מפרש רש"י שמייחים היינו הרשעים שהם שמנים, וביאר הרד"ק שהרשעים נקראים כך, משום שעושקים את העניים ומשמינים בגזילתם. ולפי זה נראה שמפני ששירקא דמעיה הוא שומן הנדבק בדופני המעיים, נקראת תוצאתו מחוי. ואילו ערוך פירש בשם רבי גאון שלפי חייא ברב המחוי נקרא כך, משום שיש במעיים שומן רך כמו מוח, שקרוב להיות רעי שיוצא מהם רק כשמגרדים אותם בסכין. ומה שנקראים הרשעים מייחים, משום שאינם מתפרקים אלא על ידי צער. מבארת הגמרא את תחילת הפסוק שהובא לעיל. נאמר בפסוק בתחילתו, ורעו כבשים כדברם. כלומר שלעתיד לבוא ירעו ויתנגו ישראל. אמר מנשיה בר ירמיה, אמר רב בשמו של רב, כדברם היינו כמדובר בם, כפי שהובטח להם על ידי הנביא. מבארת הגמרא, מהי כמדובר בם? כלומר, מה הייתה אותה הבטחה? מבארת הגמרא, אמר רבי, זו שמובאת בהמשך הפסוק, וחרבות מייחים גרים יוכלו. דהיינו שהצדיקים ירשו את נכסיהם של הרשעים. מקשה הגמרא, אמר לי רבה לאבאי בישלם, המובן היה איקטיב אילו נכתב חרבות בלי וו החיבור. כדי כאמרת, ניתן לומר כדבריך שסוף הפסוק הוא ההבטחה הנזכרת בתחילתו. אבל אשתה דכתיב, עכשיו שנאמר וחרבות עם וו החיבור, משמע, מילתא חריטקא אמר, דבר אחר אמר הפסוק בסופו, ואין זו ההבטחה הנזכרת. ולכן מכוח הקושייה הזו מבאר רבה באופן אחר אל אמר רבה, כוונת הפסוק כדי רב חננאל אמר רב. כדברי רב חננאל בשמו של רב, דאמר רב חננאל אמר רב, עתידים צדיקים שיחיו את המתים, שהרי כתיב האחר כתוב כאן לגבי הצדיקים, וראו כבשים כדברם, שנמשלו הצדיקים לעידר הרחלים, כאמור בשיר השירים פרק ו' פסוק ו'. וכתיב אתם נאמר שם בספר מיכה, פרק ז' פסוק י' ד' לגבי אחרית הימים, יראו בשן וגלעד כימי עולם. כלומר, יהיו ישראל רואים בבשן ובגלעד, במראה שמן כמו בימי עולם. דהיינו, ימי משה, שבזמנו ניתנה אותה ארץ לנחלה לראובני, ולגדי ולחצי שבט מנשה, אומר המצודו דוד. ויש לדרוש את הפסוק שבשן זה הכוונה היא לאלישע הבא מן הבשן, שהרי נאמר בספר דברי הימים א' פרק ה' פסוק י' ב', ויעיני ושפט בבשן. וכתיב לגבי אלישע הנביא בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק י' א', פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. הרי שהיה בנו של שפט שישב בבשן. גלעד זה אליהו, שנאמר לגבי אליהו הנביא בספר מלכים א' פרק י' ז' פסוק א', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, ומאחר שמצינו שאליהו ואלישע יחיו מיתים, אליהו יחיה את בן האישה הצרפתית, כמסופר בספר מלכים א' פרק י' ז', ואלישע יחיה את בן האישה השונמית, כמסופר בספר מלכים א' פרק ב'. מה שהקדים הפסוק את אלישע לפני אליהו, אף שבספר מלכים הוא קדם לו, זה משום שהחיה שני מיתים. שבספר מלכים ב' פרק י' ג' מסופר עוד שקם לתחייה אדם שנגעה גופתו בעצמותיו של אלישע. ואילו אליהו החיה רק מת אחד, כך מסביר המהרש"א. ואילו הבן יהוידע תירץ שמה שאלישע החיה מיתים הוא חידוש גדול יותר, שהרי אליהו היה מלאך לפני בואו לעולם וגם עלה בסערה לשמיים וחזר להיות מלאך. מה שאין כן אלישע. אז מאחר שמצינו שאליהו ואלישע יחיו מיתים, ונאמר בהם לשון ראייה, לומדים גזירה שווה שגם הראייה שנאמרה בצדיקים לעתיד לבוא, פירושה שעתידים לחיות מיתים. וזו הכוונה של המילה כדברם, שמדובר באליהו ואלישע שיחיו מיתים. ומה שנקראו אליהו ואלישע על שם מקומם, זה משום שבשן וגילד אינם מעיקר ארץ ישראל על המעבר הירדן, ובה כתוב לרמז שאף המיתים שבחוץ לארץ יזכו לתחיית המיתים, וכם מבואר במדרש תנחומה על פרשת ואת חנן, שעל ידי הצדיקים שקבורים בחוץ לארץ, יזכו לעתיד לבוא גם שאר המיתים ששם להגיע לארץ ישראל בגלגול מחילות. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא עוד דרשה שהצדיקים יחיו מיתים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, עתידים צדיקים שיחיו מיתים, שנאמר לגבי אחרית הימים בספר זכריה, פרק ח' פסוק ד', עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. שיאריכו ימים ומרוב זקנותם יצטרכו למשענת. וכתיב אצל אלישע כששלח את גיחזי משרתו אל בן השונמית המת, בספר מלכים ב' פרק ד' פסוק כ"ט, ויאמר לגיחזי, ושמת משענתי על פני הנער, שציווהו לחיותו על ידי המשענת. ויש לפרש שאף כשנאמר בזכריה ואיש משענתו בידו, הכוונה היא שמשענת איש, דהיינו צדיק, תשמש אותו להחיות מיתים. אבל גיחזי לא הצליח לחיותו מפני שפרסם את הדבר ואף לגלג על כך, כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין. כתב אריאף על העניין יעקב שלכך דייק רשי וכתב באלישע כתיב, דהיינו שההוכחה היא מהציווי של אלישע להחיות את הנער על ידי המשענת, ואף על פי שגיחזי לא הצליח בכך. מסביר המהרש"א לפי פשוטו, הכוונה במילה איש לכל אחד מהזקנים והזקנות שבתחילת הפסוק. אלא שאם כן הרי הוא מיותר, שכן ניתן היה לסיים ומשנתן בידן, ומשום כך דרשו שהוא עניין נפרד. ממשיכה הגמרא לדון בביאור הנבואות בעניין לעתיד לבוא. אולה רמי אולה עיקשה סתירה בין הפסוקים לעניין תחיית המתים. כתיב, נאמר בפסוק אחד בספר ישעיה פרק חפי פסוק ח' בילה המוות לנצח. דהיינו שלעתיד לבוא יבולה מלאך המוות ולא ישלוט עוד להעמיד בני אדם. וכתיב נאמר בפסוק אחר שם בספר ישעיה פרק סמכי פסוק חף, לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן 100 שנה ימות. כלומר שיאריכו האנשים ימים, ואם ימות אדם בן 100 שנה, יאמרו שנער מת. הרי שלעתיד לבוא יהיו אנשים שימותו. תראה צול הלוקה שאין סתירה בין הפסוקים. כאן בפסוק הראשון מדובר בישראל, שמהם אכן לא ימותו כלל לעתיד לבוא, ואילו כאן בפסוק השני מדובר בעובדי כוכבים שמהם ימותו, אבל לאחר אריכות ימים. מקשה הגמרא ועובדי כוכבים, מהי באו אתם? מה יעשו שם עובדי כוכבים? כלומר, הרי באותו זמן לא יחיו כלל גויים מאחר שלא יקומו בתחיית המתים. תרץ את הגמרא הכוונה לגויים דכתיב לגביהם. שם בספר ישעיה פרק סמך א' פסוק ה' ועמדו זרים וראו צונכם ובני ניחר, עיקריכם וחורמיכם. פירוש הפסוק של העתיד לבוא יעמדו גויים, ויראו את צון ישראל ונוכרים יחרשו את שדותיהם ויעבדו בקרמיהם. וגויים אלו יאריכו ימים, אבל ימותו לבסוף, ובהם עוסק הפסוק השני. ואין הדברים אמורים אלא בימות המשיח, שיש בהם אכילה ושתייה, שכן בעולם הבא לא יהיה צורך לא ברועי צון ולא בעיקרים וקורמים. ולפי שמואל המובא להלן, שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, צריך לומר, ששני הפסוקים עוסקים בישראל, הראשון בעולם הבא והשני בימות המשיח. כך אומר היד רמה במסכת סנהדרין. אולם אריאף על העין יעקב כתב, שכך ניתן היה לתרץ דווקא לפי החולקים על שמואל ולא לפי שמואל עצמו, שלשיטתו ניתן לומר, רק את תירוץ הגמרא להלן שהכוונה בו לעולם הבא, אבל בימות המשיח ימותו כפי שמתים כיום. לפי מה שמעמידים את הפסוק השני בגויים שיעשו את מלאכת ישראל, יש לומר שבין 100 יקרא נער, כיוון שיהיה להם כוח כנערים וכבחורים. כך אמר שם. דנה הגמרא עוד בביאור הנבואות לעתיד לבוא. רב חיסדא רמי, רב חיסדא הקשה סתירה בין הפסוקים בעניין של העתיד לבוא. כתיב נאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק כ"ג, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבקות בהר ציון ובירושלים. ופירוש הפסוק הוא שלעתיד לבוא יתביישו החמה והלבנה ולא יאירו. ואילו במסכת סנהדרין בדף צד א' עמוד ב' כותב רש"י, שיהיה אורם כאה, ומשמע שעל כל פנים יאירו. ובספר ישעיה מבאר רש"י על פי התרגום שהכוונה שיחפרו פני העובדים ללבנה ויתביישו פני העובדים לחמה. וכתיב ובפסוק אחר בספר ישעיה פרק למד פסוק חבב נאמר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. ופירוש הפסוק הוא שביום שיחבוש השם את שבר עמו וירפא את מכתם, יהיה אור הירח כאור השמש, ואור השמש יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. רש"י מפרש שבעתיים, דהיינו שבע פעמים שבע, כלומר 49, וכאור שבעת הימים, היינו אור של שבע ימים של ימינו, היינו כפול פי שבע מאור של יום אחד. 49 פעמים כפול 7, היינו 343. אבל המהרש"א והתורת חיים פרשו שאור השמש יהיה חזק כמו האור שהיה בשבעת ימי בראשית, שהתבהר במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד א', שאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, וגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. הרי שאורם דווקא יתחזק לעתיד לבוא. תראה צרף חיסדה לא קשה, אין סתירה בין הפסוקים. כאן לעולם הבא, כאן לימות המשיח. בימות המשיח יתחזק אור הלבנה ויהיה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אבל בעולם הבא יתביישו השמש והירח ולא יחשב אורם, מפני שיהיה בעולם רק זיו זוהר מראה השכינה. מקשה הגמרא ולשמואל דאמר שאין שינוי בין העולם הזה של עכשיו לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. שלא יהיו ישראל משועבדים למלכי האומות, אבל שאר הדברים לא ישתנו, מה יקה למימר? כיצד הוא יתרץ את הסתירה בין הפסוקים? הרי לשיטתו אין לפרש שהפסוק והיה אור הלבנה עוסק בימות המשיח, כיוון שסובר שבאותו זמן יישאר אור השמש והירח כפי שהוא כיום. תרץ את הגמרא אידי ואידי, זה וזה שני הפסוקים כוונתם לעולם הבא שלגביו מודה שמואל שהטבע ישתנה. ולא קשיא, אין סתירה. כאן הפסוק האומר שהשמש והירח יתביישו ולא יאירו עוסק במחנה שכינה, שבו יהיה אור חזק זיו השכינה, ואף שגם אתה יש אור חזק במחנה שכינה, בה כתוב ללמדנו שלעתיד לבוא יהיה הדבר גלוי לעין כל. כאן הפסוק האומר שאור הלבנה והחמה יתחזק עוסק במחנה צדיקים. כשאין הצדיקים יושבים בפני השכינה, וכשיושבים במחנה שכינה נהנים מזיו השכינה. כך אומר הריוון, ומשמע מדבריו שאותם צדיקים יושבים לעתים במחנה זה ולעתים במחנה השני. אבל רבי עקיבא איגר מציין את מדרש תהילים, פרק י' א', ממנו משמע שיש בגן עדן שבעה מדורים לשבע כיתות של צדיקים, ורק באחד מהם מקבלים פני השכינה. וכתב הרייף על העין יעקב, שזה מה שנאמר בפסוק וחפרה הלבנה, ובהמשך נאמר ונגד זה כנף כבוד, שאף על גב, שבמחנה שכינה לא יאירו השמש והירח, במחנה הצדיקים יחלוק השם כבוד למאורות בפניהם, ויהיה אור הלבנה כאור החמה. חוזרת הגמרא לדון בעניין תחיית המתים. רבה רמי, רבה הקשה סתירה בין פסוקים. כתיב נאמר בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד ת' אני אמית והחיה, וכתיב בהמשך הפסוק מחצתי ואני ארפא, וקשה. הרי עכשיו ישמיענו הפסוק בתחילתו שהחויי מחיי, שהשם מחיה את המתים. ואם כן מירפא שירפא את המוקים לא כל שכן שהוא יכול, ולכאורה מיותר לומר זאת. מקשה הרייף על העין יעקב, מה שייך לומר את הלשון רמי, סתירה בין הפסוקים, אין פה סתירה מהרש על הסיפה. השאלה היא רק שסוף הפסוק מיותר. אלא מבאר הרייף שלרבה היה כאן דקדוק נוסף, שמאחר שיש כלל שאין השם מייחד את שמו על הרעה, כמבואר בתוסות במסכת תענית דף ג' עמוד א' דיבור מתחיל ואילו, אז לכאורה הפסוק תמוע שעל המיטה שהיא רעה חמורה ייחד השם את שמו ואמר אני עמית והחיה, ואילו על המכה הקלה לא ייחד את שמו. שלא נאמר אני מחצתי. ותרץ רבה, כפי שנקרא מיד בגמרא, שכוונת הפסוק לומר שהשם יחיה דווקא את מי שהמית, כלומר, רק את מיתי ישראל שמיתים מיד השם, שאין אדם מישראל מת, עד שרואה פני השכינה, כפי שנאמר כי לא איראני האדם וחי, ולא את מיתי הגויים, וממילא אין זה ייחוד שמו על הרע, אלא זה עצם ביור הפסוק. אלא אומרת הגמרא, ביור הפסוק הוא, שכדי שלא יטעו לחשוב שאני אמית והחיה, אין פירושו שהשם יחיה את המתים, אלא שימית את אלה שצריכים למות ויחיה ויזון את החיים ויברא את הנולדים. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, מה, מי שאני מימית אותם אני מחיה, כמו שמחצתי ואני ארפש, את מי שמחצתי דהיינו את המוקים אני מרפא, שהרי אין רפואה שייכת אלא אצלם. ויהיה הגמרא ברייתא שמבארת את הפסוק כדברי רבה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק אני ימית והחיה. יכול היית לומר שכוונת הפסוק היא שתהיה מיטה באדם אחד וחיים באדם אחד, כלומר שהקדוש ברוך הוא ימית אדם זה ויחיה אדם אחר, כדרך שהעולם נוהג בזמן הזה שאנשים מיתים ואחרים נולדים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בהמשך הפסוק מחצתי ואני ארפא. יש ללמוד מכך שמה מכה ורפואה באחד, כשם שמחצתי ואני ארפא מדבר באותו אדם שהוקה שירפא הוא הקדוש ברוך הוא, שהרי אין רפואה אלא למכה, אף מיטה וחיים באחד. כך גם במה שנאמר, אני ימית והחיה, הכוונה היא שלעתיד לבוא, יחיה הקדוש ברוך הוא את אותם שמתו. מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה, שכן בפסוק זה מוכח שיחיה השם את המתים. דבר אחר, ביור אחר בפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא בתחילה, מה שאני מימית אני מחיה, כלומר, כפי שהיה אדם שהמתי אותו, כך יהיה כשהקים אותו לתחייה, אף אם בחייו היה בו מום, והדר, ולאחר מכן מה שמחצתי ואני ארפא, ולאחר שיקומו המתים, ארפא את מומיהם. כפי שנאמר בספר ישעיה פרק למדה פסוק ו, אז ידלג כאייל פיסח. הפיסח ידלג כמו אייל, וטעם הדבר שמעמידם תחילה במומם ורק לאחר מכן מרפם, מפורש במדרש בראשית רבה, שהוא כדי שלא יאמרו שלא קמו אותם שמתו אלא אחרים הם. המערשה במסכת סנדרין בדף צדי א' ביאר, שבאופן זה הנס יותר ניכר, שאותו אדם שהיה בעל מום בעולם הזה, ואף עמד במומו בתחיית המתים, נרפא לאחר מכן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת פסחים, פרק ששמו אילו דברים לאל בדף סמכה עמוד ב', אילו דברים הנצרכים בהקרבת קורבן פסח, שדוחים את השבת כשחל 14 בניסן בשבת, כמו השנה בעזרת השם ובישועתו, והדברים הללו נעשים למרות שהם מלאכות שאסורות בשבת, שחיטתו וזריקת דמו על המזבח, את זה לא ניתן לדחות למוצאי שבת, ומחוי קרביו ניקוב מאב בסכין כדי להוציא את הלכלוך מתוכם, שצריך לעשות זאת ביום השחיטה כדי שלא יסריחו, והכתרת חלביו ואימוריו. הביאה הגמרא ברייתא המבארת את דין הכתר החלבים בשבת, תניא שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת ערכין. אמר רבי שמעון, בואו רואה כמה חביבה מצווה שממהרים לקיים אותה בשעתה בזמנה, שהרי הכתר חלבים ואיברים ופדרים של התמידים והמוספים הקריבים בשבת, כשרים לעשות כל הלילה שלאחר יום הקרבתם. ואף על פי כן אין ממתינים להם עד שתחשך, דהיינו שתייצא שבת, אלא מקטירים אותם בו ביום. שמתוך שעיקר זמן הכתרתם ביום, נדחית השבת מפניהם, מאחר שחביבה מצווה בשעתה, ולפיכך, גם בערב פסח שחל בשבת, מקטירים את חלבי הפסח בו ביום ולא בלילה שלאחריו כדי לקיים את המצווה בשעתה. הגמרא במסכת מנחות בדף עין ב' עמוד ב' מסיקה שרק באופן זה ששחיטת הקורבן דוחה את השבת, מאחר שזמנה קבוע נדחית השבת גם מפני הכתרת איבריו, אבל אולי כן, לא תדחה השבת מחמת פעולה נחוצה להקרבה כשניתן לעשותה לאחר השבת. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק, לעיל בדף סמכי עמוד ב', הרכבתו של הקורבן על הכתף להביאו לעזרה דרך רשות הרבים, והאיסור לעשות כן הוא מדי רבנן, למרות שהעברת חפץ 400 ברשות הרבים בשבת, וכן בהכנסתו מרשות הרבים לרשות היחיד יש איסור תורה משום מלאכת הוצאה מרשות לרשות. מכל מקום מקובל בידינו כאמור במסכת שבת בדף צדיד עמוד א', שחי נושא את עצמו, כלומר שכל יצור חי נחשב שהוא נושא את עצמו, אף כשאדם נוטלו ומעבירו ממקום למקום, לפיכך הרכבת הקורבן על כתפיו אינה נחשבת העברה מרשות לרשות מדאורייתא. אז הרכבתו של הקורבן על הכתף להביאו לעזרה דרך רשות הרבים והבאתו מחוץ לתחום שנקבע לו בכניסת השבת, שאסור לאדם ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו נמצא בכניסת השבת כמבואר במסכת עירובין, וגם אסור להוציא את בהמותיו וחפציו מתחום זה כמבואר במסכת ביצה בדף ל"ז עמוד א', ויש מחלוקת במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', האם איסור זה דאורייתא או דרבנן. אז הרכבתו של הקורבן והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו, יבלת שיש בעצם פוסלת את הבהמה להקרבה עד שתחתך כמבואר במסכת בכורות דף מ' עמוד ב', ואף שלחותך בכלי בשבת אסור מהתורה כמבואר במסכת עירובין דף קוף ג' עמוד א', משום מתקן ומשום חותך מבעלי חיים שהוא תולדה של גוזז, מכל מקום לחותך בציפורניו או בשיניו אסור רק מדי רבנן, מאחר שזו מלאכה נעשית כלאחר יד שאין הדרך לחותך אלא בסכין. השלושת הדברים הללו, הרכבתו של הקורבן על הכתף להביאו לעזרה דרך רשות הרבים והבאתו מחוץ לתחום שנקבע לו בכניסת השבת וחתיכת יבלתו, אין דוחין את השבת, שמאחר שמלאכות אלו ניתן לעשותם לפני שבת לא הותרו בשבת, על אף שהם מלאכות די רבנן. ואף שכאשר לא ניתן היה לעשותם בערב שבת כגון שהיה אנוס ולא יכול היה לבוא מחוץ לתחום בערב שבת, או זו יבלת שצמחה בשבת, מכל מקום לא יתירו, מפני שבכל דבר שאינו מצוי לא נתנו חכמים את דבריהם לשיעורים. כך אומר המאירי. רב לזר אומר, דברים אלו דוחים את השבת, הועיל ונחשבים מכשירי מצווה, פעולות הנעשות לצורך קיום מצווה, ואף מכשירי מצווה דוחים את השבת. זוהי דעתו של רב לזר לגבי כמה מצוות שדוחות שבת, כאמור במסכת שבת דף קוף למד א' עמוד א', כגון לגבי ברית מילה, שרבי אליעזר מתיר לעשות בשבת, גם מכשירי מילה אסורים מן התורה, וגם שניתן לעשותה מערב שבת. מבררת הגמרא את דין חיתוך היבלת. ורמינו, יש להקשות על משנתנו סתירה ממה ששנינו במסכת עירובין בדף קוף ג' עמוד א'. חותכין יבלת במקדש בשבת, מאחר שלא גזרו במקדש על איסורי שבות. איסור שבת מדרבנן לא נוהג בבית המקדש, אבל לא במדינה. במדינה אסור לחתוך יבלת בשבת. ואם רוצה לחותכה בכלי, כאן וכאן, במקדש ובמדינה, אסור. אם כן, משמע שמותר בשבת לחתוך יבלת ביד בבית המקדש, ושלא כדברי משנתנו. ואין להעמיד את המשנה במסכת עירובין כרבי אליעזר שסובר במשנתנו שחיתוך יבלת לצורך הקורבן מותר בשבת. אין להעמיד זאת, מאחר ששם לא יתירו זאת בכלי, כיוון שהיא מלאכה גמורה, ואילו לדעת רבי אליעזר, מכשירי מצווה, דהיינו פעולות הנעשות לצורך קיום מצווה, דוחים את השבת גם כשמדובר במלאכה גמורה. מתרץ את הגמרא רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, תרצו את הקושייה הזו, אחד אמר, אחד מהם אמר, אידי ואידי זו וזו, שתי המשניות עוסקות בחיתוך הנעשה ביד. אלא שה, משנתנו שאוסרתו עוסקת ביבלת לחה, שאף על פי שהאיסור לחותך ביד מדי רבנן ובמקדש הותרו איסורי די רבנן, מכל מקום כאן אסרו זאת חכמים, כיוון שניתן היה לחותך לפני שבת. ואילו הא, משנה במסכת עירובין עוסקת ביבלת יבישה, שאפילו מדי רבנן אין איסור לחותך, משום שאין לה חיבור גמור לבהמה. ואחד אמר, ואחד מהם אמר, אידי ואידי זו וזו, שתי המשניות כאן ובמסכת עירובין עוסקות ביבלת לחה, ולא קשיא, אין סתירה, הא. המשנה במסכת עירובין מדברת כשחותך ביד והדבר מותר ככל איסורי די רבנן שאותרו במקדש, ואף על פי שניתן היה לחותך מבעוד יום, ואילו הא, במשנתנו מדובר כשחותך בכלי, ומלאכה גמורה שלא הותרה במקדש. ואומנם במסכת עירובין הקשו על התירוץ הזה שמדברי רבי אליעזר במשנתנו משמע בפירוש שחיתוך היבלת הנדון אסור משום שבות, אלא שרבי אליעזר מתירו לצורך הפסח, הרי שלא מדובר בחותך בכלי אלא ביד. והמתרץ סובר שתנאים החולקים על רב לזר חולקים עליו גם בפרט הזה, שאותם איסורים שכינה רבי אליעזר בשם שבות באמת איסורים מדאורייתא הם. ומה שרבי יהושע ורבי עקיבא גם אמרו בדבריהם שהם איסורי שבות, כוונתם רק לדחות את דברי רבי אליעזר, שאפילו לשיטתך שהם איסור שבות, אין הם דוחים את השבת. מברר את הגמרא מדוע לא תירץ כל אחד מהאמוראים כחברו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לאותו אמורא שתירץ שחילוק בין המשניות, בין פה לבין מסכת עירובין הוא שהה ביד והה בכלי, איפה שהתירו, החיתוך היה נעשה על ידי היד, ופה שנאסר זה על ידי כלי, מה הייתה ממת העמו שלא אמר אידי ואידי לא העמיד את המשנה שלנו ואת המשנה במסכת עירובין, כשהחיתוך של היבלת נעשה ביד ולא קשיא, אין סתירה כי החילוק הוא אבי לחה ואבי יבישה, איכן שהתירו מדובר ביבלת יבישה ואיכן שאסרו מדובר ביבלת לחה, אמר לך, הוא יוכל לתרץ ולומר, למה לא אמרתי כמו חברי? יבישה מפרח פריחה, היא נפרחת מעיליה, ממילא הסרתה לא נקראת חיתוך בכלל. בתוספות בדיבור המתחיל מפרח כותבים שמאחר והיבלת נפרחת מעיליה, לא הייתה המשנה במסכת עירובין אוסרת לחותך בכלי. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לאותו אמורא שתרץ אידי ואידי ביד. גם במשנה אצלנו וגם במשנה במסכת עירובין מדובר שהוריד את היבלת ביד, ולא קשיא והחילוק הוא אבי לחה ואבי יבישה, מה הייתה ממת העמו שלא אמר, כמו חברו, אידי ואידי בלחה? בשתי המשניות מדובר כשהיבלת הייתה לחה, ולא קשיא אין סתירה, כי החילוק הוא אבא יד, אבא כלי. עונה הגמרא, אמר לך, הוא יוכל לתרץ ולהסביר לך מדוע לא אמרתי כמו חברי בתירוצו, וכי ניתן להעמיד את משנתנו כשחותך בכלי? הקטן היא אתה, מראי כבר שנינו שם במסכת עירובין, אם בכלי, כאן וכאן אסור. ואם כן, מדוע שתכתוב משנתנו את הדין הזה בשינית? ואידך, האמורה הזה שכן העמיד את משנתנו בחיתוך היבלת על ידי כלי, מה הוא ישיב? הדקטני, מה ששנה התנה את דין החיתוך בכלי אחה, כאן במשנתנו, הוא משום שאת פלוקת את מחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע, אתה להשמו אינן. הוא בא להשמיע לנו את מחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע, כדי לחדש שרב לזר מתיר את חיתוך היבלת אפילו בכלי. המחלוקת בין רב לזר לרבי יהושע, האם מכשירי מצווה שניתן לעשותה מבעוד יום דוחים את השבת? אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל שפתחה את הפרק החמישי, פרק ששמו תמיד נשחט לאל בדף סמכי עמוד ב', מסע ומתן הביאה המשנה בין רב לזר לרבי יהושע שחולק עליו. אמר רבי אליעזר, הלא דינו, והרי ניתן ללמוד זאת בקל וחומר, שהרכבת הקורבן על הכתף להביאו להזרה דרך רשות הרבים בשבת, והבאתו מחוץ לתחום בשבת, וחתיכת היבלת שגדלה עליו, דוחים את השבת, הועיל ונחשבים מכשירי מצווה, פעולות הנעשות לצורך קיום מצווה. ומכשירי מצווה דוחים את השבת. ואמר רבי אליעזר, ולא דינו, ניתן ללמוד זאת בקל וחומר. מה עם שחיטה שהיא אסורה בשבת משום מלאכה מן התורה? ואף על פי כן דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, אילו שלושת הפעולות שהזכרנו, הרכבתו והבאתו של הקורבן מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו, שהן אסורות רק משום שבות, רק איסור דה רבנן, וכי לא ידחו את השבת? וכוונת רבי אליעזר לומר שאף על גב שניתן לעשות פעולות אילו מערב שבת מכל מקום מאחר שאינן אלא שבות, יותר יש להתירן מאשר את השחיטה שהיא מלאכה גמורה, ואף על גב שאותה לא ניתן לעשות מערב שבת. אמר לו רבי יהושע, ענה לו רבי יהושע, אין לומר את הקל וחומר הזה, משום שיום טוב יוכיח שהתירו בו פעולות שאסורות משום מלאכה, כגון שחיטה ובישול לצורך אוכל נפש, ואף על פי כן אסור לעשות בו אפילו פעולה שאיסורה רק משום שבות, כגון הבאת האוכל מחוץ לתחום, כאשר ניתן לעשותה לפני יום טוב. כמפואר במשניות במסכת ביצה בפרק החמישי, שדברי מאכל קונים שביטה ביום טוב כבעליהם, ואסור להביאה מחוץ לתחום. דהיינו שלא יתירו משום אוכל נפש אלא מלאכות שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. אז יום טוב יוכיח שיתירו בו פעולות שאסורות משום מלאכה, ואף על פי כן אסור לעשות בו אפילו פעולה שאיסורה רק משום שבות, כגון הבאת האוכל מחוץ לתחום כאשר ניתן לעשותה לפני יום טוב. אם כן אומר רבי יהושע, ניתן לומר שגם לצורך הקרבת קורבן הפסח לא הותרו אלא דברים שלא ניתן לעשותם לפני שבת. אבל דברים שניתן לעשותם לפני שבת, אפילו אם הם אסורים רק מדרבנה, לא הותרו. אמר לו רבי אליעזר, מה זה? איך תאמר דברים אלו יהושע? מה ראיה רשות למצווה? כיצד ניתן להביא ראיה ממה שלא יתירו חכמים שבות לצורך אכילה ביום טוב שהיא רשות להקרבת קורבן הפסח שהיא מצווה? הרי מסתבר שכדי שלא תתבטל מצוות הקרבת קורבן הפסח, התירו חכמים איסורי שבות שלהם אפילו כשניתן לעשותם לפני שבת. כך כאמור למדנו במשנה שפתחה את הפרק. מבארת עכשיו הגמרא את סברותיהם של רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי יהושע שהוכיח את דינו ממלאכת יום טוב לטעמי, הולך בזה לשיטתו, דאמר, סובר רבי יהושע, שמחת יום טוב באכילה ושתייה, נמי מצווה היא. זוהי גם כן מצווה, ואף על פי כן לא הותרו לצורכה אפילו פעולות שאסורות רק משום שבות, רק משום דרבנן, כשניתן היה לעשותם לפני יום טוב. ולפיכך אומר רבי יהושע, ניתן להוכיח ממנה להקרבת קורבן הפסח. דתניה, שנינו בברייתא שמופיע במסכת ביצה בדף ט"ו עמוד ב', רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם לנהוג ביום טוב, אלא או שיהיה אוכל ושותה כל היום. ואין הכוונה לכל היום ממש, הרי צריך גם להתפלל, ועל כל פנים לקרוא קריאת שמע שהיא דאורייתא, אלא הכוונה לרובו של יום טוב. כך אומר הפרי מגדים. אז אם כן, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם לנהוג ביום טוב, אלא או שיהיה אוכל ושותה כל היום, או שיהיה יושב ושונה, לומד כל היום. גם אם אחמת כך, יתענה. ולגבי לאכול ולשתות כל היום כולו ביום טוב, אומר האש של אברהם, שמי שתורתו אומנותו ובימות החול מונע עצמו מתענוג, לא ראוי לאכול ולשתות ביום טוב, אבל מי שכל ימיו כחגים, ראוי שיום זה יהיה אצלו קודש לעבודת השם. מצד שני, לבוא ולומר ש... או שיהיה יושב ושונה כל היום, גם אם אחמד כן יתענה, אמנם לקבוע בהם תענית אסור, אבל אם קיבל על עצמו תענית לכל ימי שני וחמישי שבשנה, ויום טוב נפל בימים הללו, מותר לו להתענות בין לרב לזר ובין לרב יהושע, אומר המאירי. אז יוצא מדברי רבי אליעזר שאכילה ביום טוב היא רשות, שהרי גם כאשר יושב ושונה, מקיים את מצוות יום טוב, אם כן מוכח שיתר המלאכות שיתירה התורה לצורך אוכל נפש, אינו מחמת המצווה, שהרי ניתן לקיימה גם על ידי לימוד מבלי להזדקק ליתר הזה. ומה שיתירה התורה לצורך אוכל נפש זה מחמת הרשות, לצורך הרשות. ובדבר שהתורה יתירה לצורך רשות, יכולים חכמים להחמיר בשבות, וממילא לא ניתן להוכיח מכאן להקרבת קורבן הפסח שהיא מצווה. כך מסביר השפת אמת את דעתו של רב לזר, ואילו רבי יהושע אומר, חלקהו, חלק את היום טוב, חציו לאכילה ושתייה, וחציו ללימוד בבית המדרש. ונחלקו האחרונים בדעתו, מדברי הבך באורח חיים סימן רשמם ב' משמע, שחלקהו הוא בדווקא, חצי היום לאכילה ושתייה וחציו השני לבית המדרש, ואינו רשאי לאכול רוב היום וללמוד במיותו או להפך. אבל פרי מגדים כתב שחלקהו אינו בדווקא, אלא רשאי לחלק את שעות היום כרצונו בין לימוד לאכילה. בכל אופן מוכח שסובר רבי יהושע שיש מצווה לאכול ולשתות ביום טוב. ממשיכה הגמרא בביאור מקור סברותיהם של רב לזר ורבי יהושע, ואמר רבי יוחנן ושניהם, רב לזר ורבי יהושע מקרא אחד דרשו, למדו את סברתם מאותם פסוקים. כתוב אחד אומר לגבי שביעי של פסח בספר דברים פרק ט"ז פסוק ח', עצרת להשם אלוקיך, ומשמע שיום טוב צריך להיות מוקדש כולו לעבודת השם. ואילו כתוב אחד אומר לגבי שמיני עצרת, ספר במדבר פרק כ"ט פסוק ל"ה, עצרת תהיה לכם, משמע שיום טוב נועד להנעת הגוף באכילה ושתייה. ואף על פי שכל פסוק עוסק ביום טוב אחר, לא נראה לגמרא לחלק ביניהם בעניין הזה, מסביר המהרש"א. ונחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע ביישוב הסתירה שבין הפסוקים. רבי אליעזר סבר שיום טוב צריך להיות או כולו להשם על ידי לימוד תורה, או כולו לכם באכילה ושתייה, שמאחר שלימוד התורה משמח את האדם, ניתן לקיים את מצוות השמחה ביום טוב גם על ידו. ומה שנאמר לקמן בדף קופתת עמוד א' שאין שמחה אלא בבשר בזמן שבית המקדש היה קיים, הכוונה היא שאין שמחה של לכם, שהיא אכילה אלא בבשר. ולא רבי יהושע סובר שההוראה לאדם היא חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. ונראה לומר בטעמו של רב לזר שאם היה חיוב גם להשם וגם לכם, הייתה התורה כותבתם ביחד. וכיוון שכתבתם בנפרד, גילתה בזה שהרשות ביד האדם לקיים איזה מהם שירצה. ולא רבי יהושע דייק ממה שכתוב, תהיה לכם, שמשמעו חיוב גמור. כמו שמפרשת הגמרא במסכת מנחות בדף י"ט עמוד א', לגבי הפסוק זאת תהיה תורת המצורה. עכשיו הגמרא מדברת אודות הימים שיש לסמוח בהם באכילה. היא פותחת בסוגריים שבתוכם מופיעים המילים אבם סימן. יש שגרסו אבס סימן, והוא סימן לשמות האמוראים המובאים בסוגיה להלן. האות עין מהמילה אלעזר, האות בית מהמילה רבא, והאות סמך מהמילה רב יוסף. ומי שגורס אבם זה סימן לשלושת המועדות שיובאו להלן שצריכים לסמוח בהם באכילה ושתייה. העין זה האות הראשונה של עצרת, הבית היא האמצעית של שבת, והאות מם היא האחרונה של פורים. כך מסביר מלוא הרואים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת בחג השבועות, דבעין הנמי לכם, שאנו צריכים גם לכם, דהיינו לסמוח באכילה ושתייה. מה היא טעמה? מה הטעם? כיוון שיום שניתנה בו תורה הוא, וצריך לסמוח בו, כדי להראות שיום זה רצוי ומקובל על עם ישראל. וחיוב זה אינו נלמד מן הכתוב, אלא הוא מצווה מדברי חכמים כדי להראות ששמח במתן תורה, ואינה כעול על צברו, אומר רבינו דוד. ולפי זה יובן מדוע להוכיח רבי יהושע את דין איסור השבות במלאכות הנצרכות להקרבת הפסח, מאיסור השבות בחג השבועות, שלכאורה הרי רב לזר מודה שאכילה בו היא מצווה ולא רשות, אלא שלא ניתן להוכיח משבועות מאחר שדין לא נלמד מסברה ולא מפסוק. ולכאורה יש להקשות, הרי שבועות, חג השבועות כולו רוחניות, בוודאי היה צריך להיות כולו להשם. ויש לתרץ על פי המבואר במסכת שבת בדף פיחת עמוד ב', מלאכי השרת טענו שהתורה צריכה להינתן להם, ואילו הקדוש ברוך הוא קיבל את דברי משה שהתורה מתאימה דווקא לבשר ודם, משום שקשורה לחיי המעשה, שעל כן צריך להקדיש חלק מחג השבועות לאכילה ושתייה, שהרי מחמתם זכינו לקבל את התורה. כך מסביר האשל אברהם. אומרת הגמרא, אמר רבא, הכל מודים בשבת דבעין הנמי לכם, שאנו צריכים גם לכם בשבת, מה הייתה מה הטעם, מאחר שכתוב בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וקראת לשבת עונג, צריך לענג את השבת במאכל ובמשתה. כמבואר במסכת שבת בדף קי"ח עמוד ב', אמר רב יוסף, הכל מודים בפורים דבעין הנמי לכם, שאנו צריכים גם לכם, מה הייתה מה? ימי משתה ושמחה כתיב בי. נאמר בו במגילת אסתר פרק ט' פסוק כ"ב שלכך נתקנו ימי הפורים. ההוכחה היא ממשתה ולא משמחה, כיוון ששמחה יכולה להתפרש גם כשמחה בלימוד התורה, אומר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשה בעניין מצוות אכילה בימים טובים. מר בריידר רבינה, מר בנו של רבינה, כולה שעתה, אבי יתיב בתעניתה, כל השנה היה יושב בתענית לבר חוץ מעצרתה מחג השבועות, ופוריה ופורים ומעל יום עד הכיפורי וערב יום הכיפורים. ואין הכוונה שיתיר לעצמו להתענות בשאר ימים טובים ובשבתות, שהרי להלכה נפסק כרבי יהושע שאסור להתענות ביום טוב, ובשבת אף לרבי אליעזר אסור להתענות, כפי שנתבהר לאל, אלא מדובר בתענית שמחמת חלום רע שבנה כל השנה חוץ מבשלושת הימים הנזכרים. ככה תוספות במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב', דיבור המתחיל דהי. כותב השפת אמת בביור דברי התוספות, שביום טוב שכתוב לכם וכן בשבת שיש בדין עונג, היה מתענה, שכן מי שנפשו עגומה עליו מחמת חלום מתענג יותר בתענית מאשר באכילה ושתייה, אבל בפורים אסור להתענות כיוון שכתוב בו משתה ושמחה, ובעצרת יש לאכול כדי להרבות את השמחה בתורה, וכן בערב יום הכיפורים שאכילה חשובה כתענית. רבינו דוד אמר שמר בריידר אבינה לא קיבל על עצמו תענית, אלא שמרוב חשקו בתורה היה מונע עצמו מאכילה ושתייה במשך היום ואוכל רק בלילה, והתיר לעצמו לעשות כן גם בשבת, אף על פי שצריך להתענג בה, כיוון שזה היה העונג שלו. וכן היה עושה גם ביום טוב, אף על פי שצריך לשמוח בו, כיוון ששמחתו הייתה בתורה. אבל בשלושת הימים הנזכרים לא היה עושה כן, אלא להקפיד לאכול ולשתות מחמת הטעמים שנתבערו לאל. ואירת הגמרא, בעצרת הוא לא יתענה מאחר שהוא יום שניתנה בו תורה וצריך לשמוח בו, ובפוריה בפורים הוא לא יתענה מאחר שימי משתה ושמחה כתיב נאמר לגביהם, ומעל יום עד הכיפורי ובערב יום כיפור לא יתענה, משום דתני חיה בר רב מדיפתי, שנה חיה ברב ברייתא, נאמר בפסוק בעניין יום הכיפורים בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, תמהה ברייתא וכי בתשעה הם מתענין, וכי ניתן לפרש את הפסוק כפשוטו שמתענים בתשיעי לחודש, בתשיעי לתשרי ולא בעשירי בתשרי מתענים בו, שהרי זהו היום שחל בו יום הכיפורים, כמפורש בפסוק אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, והדרשה הזו נאמרה לפי הסובר שאין התענית מתחילה מבעוד יום, וכן לפי מי שלומד את הדין הזה מצד החיוב הכללי להוסיף מחול על הקודש, מהפסוק בחרישו וקציר תשבות. כי המאן דאמר השני דורש מהפסוק וניתם את נפשותיכם בתשעה, שיש חיוב להתחיל להתענות מבעוד יום, ולשיטתו אין ללמוד ממנו את חיוב האכילה בערב יום הכיפורים כפי שדורשת עכשיו הגמרא. אם כן, שנה חיה ברב מדיפתי נאמר בפסוק וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מתענים, האם ניתן לפרש את הפסוק כפשוטו שמתענים בתשיעי בתשרי? והרי בעשירי בתשרי מתענים, שזהו היום שחל בו יום הכיפורים, אלא בא הפסוק לומר לך, שכל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא מתענה תשעי ועשירי. וכוונת הפסוק לומר שבערב יום כיפור יש מצווה לאכול ולשתות כדי שיהיה כוח להתענות ביום כיפור עצמו. ועוד מבאר רש"י שהציווי נאמר בלשון עינוי כדי ללמדנו שאכילה והשתייה ביום זה נחשבים בעיני השם כעינוי של יום כיפור. ומכיוון שיום זה נחשב כעינוי, מצווה להרבות בו באכילה ושתייה. רבינו דוד פירש שהתורה ציפתה על האכילה כדי שיראה את עצמו שמח בכפרת עוונותיו, שבכך הוא מעיד בעצמו שכואב ודואג עליהם. והכסף משנה בלכות נדרים פרק ג' הלכת את ברמב״ם כותב שנראה שמצווה זו היא מדי רבנן. למרות שמפשטו דברי הרמב״ם משמע שיש בזה חיוב מהתורה, נראה לבאר בכוונתו שיש לזה רק סמך מן התורה, אבל החיוב עצמו הוא מדי רבנן. מספרת הגמרא מעניין חשיבותו של חג השבועות. רב יוסף ביום הדעת סרטה, רב יוסף בחג השבועות אמר לאנשי ביתו, אבידי, אכינו לי, עגל הטילטה, עגל שנולד שלישי לאמו והוא מובחר. מפני שהבהמה בקטנותה עדיין אינה בכוחה, והוולדות הראשון והשני אינם בריאים וטובים כל כך כמו הוולד השלישי. ועוד מפרש רש"י במסכת סנהדרין בדף סמכי עמוד ב', עגל הטילטה, היינו עגל שהגיע לשליש שנה ונגמרה גדילתו שמשובח ביותר לאכילה. ותוסות במסכת גיטין בדף נונבב עמוד א' דיבור המתחיל עגלה כתבו, שטילטה פירושו בריא וטוב בלי קשר למספר 3. אז אם כן, רב יוסף בחג השבועות אמר לאנשי ביתו, אכינו לי עגל שנולד שלישי לאמו והוא מובחר. אמר, אילו אי יומא דקגרים, לולי יום זה של מתן תורה שגרם לי להתרומם מתוך לימוד התורה, כמה יוסף היכה בשוקה? הרי יש רבים בשוק ששמם יוסף כשמי ולא הייתי נבדל מהם, על כן אני שמח ביום הזה. ראין יעקב ביאר שהתורה הייתה כנתינת כסף קידושין, שכן הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, ואף על פי שמצווה בו יותר מבשלוחו, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לידי שלוחו משה, משום שהשכינה דיברה מתוך גרונו של משה. והרי זה כמו שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו בעצמו. ועדיין קשה מדוע לא נתנה הקדוש ברוך הוא לנו בעצמו שזה עדיף. אבל לפי המבואר במסכת שבת בדף פי ח', הדברים מבוארים שניתן על ידי משה שהיה שלישי לבטן, ועוד ידוע שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה בעצמו לא הייתה שכחה בעולם. ולפי זה מבואר היטב מדוע רב יוסף אמר, אילב אי יום הדקגרים, משום שמבואר במסכת הוריות בדף י' ב' שרב יוסף היה סיני, היה בקי בכל התורה כולה ונמצא שהייתה לו את מעלת הזיכרון, ולכן אמר שמשהו יותר חשוב מכולם זה בגלל אי יומה, דהיינו שרק בגלל שהתורה ניתנה ביום התליטה, והיו צריכים לתת אותה לידי משה שהוא תליטאי. ולכן הוא חשוב יותר מכולם, משום שבגלל זה שולטת השכחה בכולם ורק לו יש מעלת הזיכרון. והקהילת יצחק ביאר באופן אחר, שעד הרבה רב יוסף אמר זאת אחרי שחלה ושכח את תלמודו, כמבואר במסכת נדרים בדף מ' א', והיה נבזה בעיני עצמו, אבל כשהתבונן ביום הצרת שניתנו בו הלוחות ואחר כך נשתברו, ואף על פי כן, גם שברי לוחות מונחות בארון, שמח בזה, שכן מזה מוכח שגם למי ששוכח תלמודו יש חשיבות. ולכן אמר שלולי אי יומה, כמה יוסף היכה בשוקה, שהרי עכשיו הוא ריק מהתורה כמו כולם, ורק בגלל אי יומה שבו מוכח שיש מעלה גם למי ששכח תלמודו, יש גם לו מעלה יותר מכולם. ואחרונים מקשים כיצד ייתכן שרב יוסף יאמר דבר זה, הרי רב יוסף היה גדול במעלת הענווה, כמבואר במסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב', שהיה מי ששנה ברייטה שמשמת רב בטלה ענווה ועירת חטא, ורב יוסף אמר לו שלא ישנה בברייטה ענווה שהרי הוא ענב. ואם כן, איך ייתכן שרב יוסף שיבח כאן את עצמו שהוא איפך ממידת הענווה? ונאמרו בזה כמה תירוצים. אנחנו נביא את התירוץ של הישועות יעקב שתירץ, לפי מה שבואר במסכת בבא קמא בדף פז עמוד א', שרב יוסף לא עלינו היה סומה, ואמר שאם יאמרו לו שאין הלכה כרב יהודה שסומה פטור מהמצוות, יעשה יום טוב, כיוון שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ותוסות מבארים של המצווה ועושה יש יצר הרע שמונע ממנו את קיום התורה והמצוות, ולכן שכרו גדול יותר כשהוא מתגבר על היצר. ולכן אמר כאן רב יוסף לרוב אין ותנותו, שמשהו יותר חשוב מכולם זה משום שהוא לא מצווה ועושה, ואין לו יצר הרע שימנע אותו מעבודת השם. ואילב אי יומה, אם לא חג השבועות שנצטווינו על התורה והמצוות, כמה יוסף היכה בשוקה? דהיינו שלולי מתן תורה שכולם לא היו מצווים, היו כולם שווים לדרגתו. ועוד אומרת הגמרא בעניין השמחה בלימוד התורה, רב שישת כל תלתין יומין, כל 30 יום מהדר לתלמוד היה חוזר על לימודו, ולאחר מכן טלי וקאי בעיברה דדה שהיה נשען ועומד אצל בריח הדלת, ואמר, הדי נפשי, הדי נפשי, שמחי נפשי, שמחי נפשי, לך קראי, לך תנאי, בשבילך ולצורכך למדתי במקרא, בשבילך ולצורכך שניתי במשנה, כדי שתהי שוכנת בטח לעולם הבא. הבן יהוידע פירש הכוונה היא, גם לעולם הזה של הצדיקים יש שמחה גדולה בתורה ובמצוות גם בעולם הזה, ולכן כפל את לשונו. הטעם שאמר את דבריו דווקא ליד הדלת, משום שבא לרמז לדברי שלמה המלך בספר משלי פרק חבב פסוק י' ד'. הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו, שיש לעצל ללמוד מוסר מהדלת, שכשם שהיא כבדה, אבל מכל מקום ניתן להניעה על ידי ציריה, כך גם התורה מה שנדמת בעיניו ככבדה, זה רק מפני שחסרים לו הצירים, דהיינו הרצון לעסוק בה מצד המוח ומצד הלב. ורצה רב ששת לעורר את לב השומעים שיקחו מוסר מן הדלת והזדרזו בעסק התורה כמוהו. שואלת הגמרא, איני האם כך הוא שרק הלומד נהנה מלימודו? ואמר רבי אלעזר, אלמלא לימוד התורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק כ"ה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שבריתי יומם ולילה היינו לימוד התורה שעליו נצטווינו. כאמור בספר יהושע פרק א' פסוק ח', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, ואם כן בזכות הלימוד מתקיים העולם כולו. תרץ את הגמרא, אכן כל העולם מתקיים בזכות לימודו, אבל מעיקר כי אבי דיניש. מלכתחילה כשאדם לומד, הדעת עד נפשי כאביד, לצורך עצמו הוא לומד, לקיים את הציווי של והגית בו יומם ולילה. ואמר רב ששת, חדאי נפשי כדי שיתחזק לחזור על תלמודו פעם נוספת, ואמר זאת כלפי מה שעתיד לחזור על תלמודו, שהוא לצורך עצמו, שהרי צורך קיום העולם כבר התקיים בלימודו שעד עכשיו. כך מסביר אריאף על עין יעקב. ובספר אורח ישרים כתב שרב יוסף ורב ששת סמכו כל כך בתורתם, כיוון שמחמת היותם עברים היו פטורים מן המצוות ורק תורתם שימחתם. שווה הגמרא לדון בדברי רבי אליעזר, שמאחר שאותרה מלאכה בשבת לצורך הקרבת הקורבן, כל שכן שיותרו איסורי שבות, איסורים מדרבנן לצורך הזה. אמר רב אשי, ולמיידקה אמר רבי אליעזר נמי, גם לפי מה שאמר רבי אליעזר שאכילה ביום טוב רשות, ואין להוכיח ממנה לאסור שבות לצורך מצווה, עדיין אית לפירך, יש דחייה לדבריו כפי שטען רבי יהושע מקל וחומר, והדחייה היא, ומה יום טוב? שקל הכתוב יתיר בו מלאכה של רשות לצורך אוכל נפש. ורבינו חנן אל מפרש שמלאכה של רשות היינו כגון מה שאמרו במסכת כתובות דף זין עמוד א', אויל ואותרה אבערה לצורך אוכל נפש, אותרה גם שלא לצורך, אף על פי כן לא אותרה שבות ביום טוב אפילו לצורך אוכל נפש, אף על פי כן לא יתיר בו שבות שעימה כשניתן לעשותה קודם יום טוב, שבת החמורה שלא יתיר בה אלא מלאכה של מצווה כגון שחיטת קורבנות ציבור, האם אינו דין שלא תתיר שתאסור שבות שעימה כשניתן לעשותה את המלאכה הזו קודם שבת? אלא ודאי יש לאסור בשבת אפילו שבות של מצווה. ורבי אליעזר, מה דעתו של רבי אליעזר בעניין שהתיר? הוא סבר שאין להוכיח ממלאכת רשות למלאכת מצווה, מפני ששבות במצווה עדיף לי, עדיפה לדעתו על שבות הנעשית לצורך רשות, ומשום כך ביום טוב, אף שהתירו מלאכה לצורך שמחת החג, לא יתירו שבות לצורכה, מפני ששמחת החג רשות. אבל בשבת, שהתר המלאכה בה הוא לצורך מצוות הפסח, אף את השבות התירו חכמים כדי שלא תידחה המצווה. ומביאה הגמרא ברייתא מבארת את המסע ומתן בין רבי אליעזר לרבי עקיבא. תניה אומרת הגמרא, שנינו הברייתא מופיעה בתוספתא. אמר רבי אליעזר, ומה לי? כלומר, מדוע שיהיה הבדל בין מכשירי מצווה שונים הנצרכים להקרבת קורבן הפסח? הרי אם מצינו שדחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת שהותר במיחוי קרביו של הקורבן, ותוספות בדיבור המתחיל עם, אומרים שהכוונה להקטרת החלבים שדוחה את השבת, אף על פי שניתן לעשותה בלילה שלאחר מכן, אף על גב דהיתה ודלי שנעשתה והושלמה כבר המצווה שהיא צורך גבוה, על ידי השחיטה וזריקת הדם והמיחוי נצרח רק כדי להכשיר את הקורבן לאכילה בערב, אז וכי לא נאמר שידחו גם מכשירי מצווה שלפני שחיטה כגון חיתוך היבלות את השבת, כדי שניתן יהיה לקיים את המצווה? אמר לו רבי עקיבא, דמה לי, כלומר מה יש לתמוע בדין זה? הרי אם דחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת, זה רק מפני שהרי כבר דחתה השחיטה את השבת, ומחמת כן לא אסרו חכמים את השבות הנצרכת לאחר מכן. אבל וכי תאמר שידחו מכשירי מצווה שלפני השחיטה את השבת, כשעדיין לא דחתה השחיטה את השבת? והברייתא מביאה טענה נוספת שטען רבי עקיבא. דבר אחר טען רבי עקיבא לרבי אליעזר, אין להתיר איסורי שבת לפני השחיטה, מאחר שיש לחשוש שמה יימצא הזבח פסול, ונמצא מחלל את השבת למפרע מאחר שלא עשה מצווה. מקשה הגמרא על הטענה הזו, היא אחי עם כך שיש לחשוש לזה, וכי משחת נמי לא נשחת, לא נשחת כלל קורבנות בשבת שמה יימצא הזבח פסול, ונמצא השוחט מחלל את השבת למפרע? אלא, מסיקה הגמרא, הטענה הזו שחוששים לפסול בזבח, אמר לי, אמר רבי עקיבא לרבי אליעזר ברישא, בתחילה הוא פרחי, והקשה לו רבי אליעזר את הקושייה הנזכרת, שאם כן וכי לא נשחת בכלל קורבנות בשבת? מכוח הקושייה הזו, ועדר לאחר מכן חזר רבי עקיבא ואמר לי, הח, טען כנגד רב לזר את הטענה, דמה לי, אם דחו מכשירי מצווה של אחר שחיטת השבת, שהרי כבר דחתה השחיטה את השבת, האם תאמר שידחו מכשירי מצווה שלפני השחיטה את השבת, כשעדיין לא דחתה השחיטה את השבת? יוצא למסקנת הגמרא שמעולם לא התכוון רבי עקיבא לומר שיש לאסור את עבודות הקורבן בשבת מחמת הספק, שמא יימצא הזבח פסול, אלא כוונתו הייתה שאת מכשירי המצווה שהותרו רק אגב גוף המצווה שהיא השחיטה, אין להתיר לפניה, משום שיתכן שהזבח ייפסל ואז יתברר שנדחתה השבת לצורכם בלבד. אבל השחיטה מצד עצמה דוחה את השבת, ווודאי שאין לאוסרה מחמת אותו ספק שמא יימצא הזבח פסול. ומה שהקשה עליו רבי אליעזר זה רק מגלל שרב אליעזר לא הבין את פרחתו של רבי עקיבא. כך מסביר השפת אמת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמכת במסכת פסחים עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו מיחוי קרביים שהותר בשבת? שאלה שנייה, מניין שעתידים הצדיקים להחיות מתים? שאלה שלישית, כיצד מתיישב הפסוק וחפרה הלבנה ובושה החמה עם הפסוק ואור החמה יהיה שבעתיים? שאלה רביעית, מיכל למד רבי שמעון שחביבה מצווה בשעתה? שאלה חמישית, חתיכת יבלת של הקורבן, האם מותרת בשבת? השאלה האחרונה על דף סמכת, באילו ג' ימים מודה רבי אליעזר שיש לי שמוח במאכל ובמשתה? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ט"ו בשבט, תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף סמכת במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי ט"ז בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, תשפ"א. ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, ובטח בערב שבת שירה, שני דפים, דפים סמכתת ועין במסכת פסחים. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך ושנה טובה. ראש השנה לאילנות היום, שנה מלאה בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.